ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור היום מתחיל 11 שורות מראש י"ח עמוד א'. אמר אביי, כדאי לפתוח ספר ציורים. אנחנו ממליצים על ספר פירוש חי, ציור מספר 268. אמר אביי, אוויר שלושה. אנחנו יודעים שזה שיעור אוויר שיכול לפסול סוכה. אם למשל יש לך פס אוויר, כלומר חלל שאין עליו סכך במשך, ברוחב שלושה טפחים לאורך הסוכה, אז חצית את הסוכה והיא אינה כשרה. אז אם יש כזה מצב בסוכה גדולה, ומדובר בסוכה כפי שכתוב גדולה, לא סוכה מצומצמת שבעה טפחים, אלא סוכה גדולה, ומעטו, בין בקנים בין בשיפודים, מילית את האוויר, כאילו הפחתת את האוויר להיות פחות, או בקנים, קנים זה שכח כשר, בין בשיפודים, שיפודים זה שכח פסול, הווי מיעוט. בכל אופן, אין בעיה אם היה שלושה טפחים ושמת חצי טפח של שיפודים, שיפוד הוא שכח פסול, אבל שכח פסול לא פוסל בחצי טפח. וגם אין אוויר, כי מילית את זה עם השיפודים. אז לכן זה נקרא מיעוט, כדי להכשיר את הסוכה. אבל מה, אם מדובר בסוכה קטנה, מה זה סוכה קטנה? היא סך הכל שבעה טפחים, ויש באמצע הסוכה הזאת אוויר שלושה טפחים. בקנים, אם שמת במרווח הזה שכח כשר, הווי מיעוט, זה נקרא מיעוט, מכשיר את הסוכה. בשיפודים לא הווי מיעוט, אבל אם שמת שיפודים זה לא נחשב מיעוט. מה ההבדל? אז בקנים הווי מיעוט, רש"י כותב דאמרינן לבוד ואין כאן אוויר. אין פה שלושה טפחים של אוויר, יש פחות. אם יש פחות משלושה טפחים, אז למרות שעדיין נשאר ריק, נשאר אוויר, אבל הדין של לובוד אומר שהכל מחובר. בשיפודים לא הווי מיעוט, אומר רש"י, ואף אגב, דלא מזה ולא מזה יש שיעור לפסול, אין אוויר, וגם אין שכח פסול כדי לפסול. מיהו? כיוון דאיקה שלושה טפחים בהדדי דנפקי מהכשר סוכה, יש שלושה טפחים שאינם בגדר סוכה. חשיבי בא בנפשו, זה נחשב בפני עצמו ולא מצטרפים בהדה לשלומה לשיעורה. השכח הפסול שאתה שמת שם זה לא מצטרף עם השכח הכשר להשלים את השיעור של שבעה טפחים, כי מדובר בסוכה קטנה. ומה המצב? ולטה לשיעור דסוכה. זה ההסבר למה שכח פסול לא מועיל כשמדובר בסוכה קטנה. במילים פשוטות, כי פשוט חסר לי שיעור סוכה. נחזור לגמרא, והני מילי שאוויר פחות משלושה, אנחנו אומרים לבוד ולא פוסל בסוכה. מתי אומרים את זה? הנימילי מן הצד. האמת שאני נתתי ציור מקודם בעל פה שלא תואם למה שהגמרא אומרת עכשיו. אוויר פחות משלושה, אנחנו אומרים לבוד, זה אם הוא קרוב לדופן, הוא לבוד מן הדופן, אבל באמצע, אם יש לי פס אוויר באמצע הסוכה, ונכון, הוא פחות משלושה טפחים. פליגי בא רב אחר ורבינה, אחד אמר יש לבוד באמצע, זה יהיה טועם למה שהסברנו מקודם, ואחד אמר אין לבוד באמצע. אתה לא יכול לסמוך על לבוד אם הוא באמצע. אם הוא מן הצד, אז הוא, הייתי אומר, זה קשור במובן מסוים לדין דופן עקומה, למרות שדופן עקומה זה על ארבע עמות, אבל הוא קשור לדופן, אז אפשר להקיל. אבל אם הוא באמצע, לפי השיטה הזאת, לא עוזר, לובוד לא עוזר, אז גם פחות משלוש הטפחים יש בעיה, הוא לא מכוסה בסכך. כעת יש סימון חדש, המעוין, והוא בא להסביר מה הייתה מה לשני המדברים. אז יש פה מה הייתה מדברים, יש לעבוד באמצע, ועוד כמה שורות אתם עוד מעוין להסביר את הדעה שאין לעבוד באמצע. אני אומר להסביר את הדעה, הכוונה הוא יותר מה הבסיס או המקור לעמדות האלו. הגמרא, מה הייתה אם הדמנד אומר יש לבוד באמצע, שלבוד עובד גם באמצע הסוכה? דתניא, מומלץ ציורים מספר 274 ובשורה הבאה 275. קורא, וגם רק נקדים שאנחנו מדברים פה בהלכות מבוי, בכניסה למבוי כדי להתיר טלטול במבוי בשבת, מדרבנן צריך אור לחי, וזה לא מה שאנחנו נגיד עכשיו, אלא קורה. הזכרנו את זה כבר מתחילת, גם בתחילת המסכת. קורה, אומרת הברייתא, היוצא מכותל זה, ואינה נוגעת בכותל אחר, וכן שתי קורות, אחת יוצא מכותל זה, ואחת יוצא מכותל אחר, ואין, אינן נוגעות זו בזו, פחות משלושה, אם המרווח בין שתי הקורות זה פחות משלושה טפחים, אינו צריך להביא קורה אחרת. אפשר להסתפק במה שיש. שלושה, אם הרווח הוא שלושה טפחים, צריך להביא קורה אחרת, כאילו להשלים שיהיה רצף קורה. אז הנה רואים שיש לבוד באמצע, כי יש לנו שתי קורות שיוצאים משני קטלים מקבילים זה לזה, אז הם נפגשים באמצע, ואם האוויר הוא פחות משלושה, זהו, זה נקרא מחובר. ואידך, הדעה שסובר אין לבוד באמצע, איך הוא מתמודד עם המקור הזה? משני קורות דרבנן. כפי שאמרנו מקודם, הדין של קורה בכניסה למבוי הוא דין דרבנן, מה שאין כן סוכה, שזה הנושא שלנו, שהוא דאורייתא. מה הייתה אם הדמנד יאמר אין לבוד באמצע? דתנן, אנחנו פותחים פה עם משנה במסכת אוהלות בעניין טומאת מת, אוהל הטומאה, ונציין, ורשי גם מדגיש את זה, שיש במקור הזה רישה וסיפה. אין הבדל בין הרישה והסיפה לגבי מה שכתוב כאן. יש הבדלים בנוגעים לדברים אחרים שלא כתובים כאן, אבל בינתיים לא צריכים לחפש הבדל בין הרישה והסיפה. והנה ערובה שבבית ובו פותח טפח. ערובה היא כמו גם היום משתמשים בביטוי הזה לתאר חור בתקרה. יש ערובה לאור, לצורכי אור, יש ערובות אחרות שזה לא לענייננו, אבל זה חור באמצע התקרה. ידוע שאם יש מת בתוך בית התקרה שלמה, אז כל מה שבבית נטמא טומאת מת, זה נקרא אוהל הטומאה. כאן יש לנו תקרה אבל ערובה בתוך הגג. ובה פותח טפח. המידה, השיעור של הערובה, החור הזה, הוא טפח על טפח. טומאה בבית כולו טמא. אם הטומאה, המת או כזית מן המת, הוא בחלק שיש עליו תקרה, אז כל מה שמתחת לאותו גג, אותו תקרה, נטמא. מה שכנגד ערובה טהור. אבל אם יש איזו כלי או אוכל שהוא ממש מתחת לערובה, הרי התומת אוהל לא פוגע, כי הוא פתוח שם, אז אין גג שם. כמה פתוח אמרנו? טפח. אני יכול להגיד כבר עכשיו, רואים שאין לבוד באמצע לחשב כולו סתום. השיעור לבוד שאנחנו מכירים הוא מה שפחות משלושה טפחים נחשב מחובר, אבל כאן אנחנו מדברים באמצע התקרה, והלבוד לא בא לידי ביטוי פה, כי הטומאה לא פוגעת במה שיושב על הרצפה מתחת לערובה. אם היינו אומרים לבוד, היו אומרים שזה נחשב סגור. אז הנה, אין לבוד באמצע. טומאה כנגד ערובה. עכשיו, זה הסיפה. כזית מן המת הוא מתחת לאותו פתח בגג. כל הבית כולו טהור. כי הטומאה פשוט עולה דרך מעלה, דרך הפתח, ויוצא החוצה. לא מתפזרת, כי היא לא מחוסה שם. אין בערובה פותח טפח. טומאה בבית כנגד ערובה טהור. אותו דבר כמו שאמרנו מקודם, למרות שכאן אנחנו מדברים על מצב שאפילו אין פותח טפח. זה אפילו יותר חידוש. טומאה כנגד ערובה, כל הבית כולו טהור. אז הנה, רואים מכאן, אין לבוד באמצע. אז מה אומר הדעה שכן יש לבוד באמצע? ואידך שסובר שיש לבוד באמצע, שאני יכול טומאה, דהכי גמירי להו. טומאה הוא תחום מיוחד, הוא תחום בפני עצמו. רש"י בשורה הראשון מתחת לגמרא אומר, הכי גמירי להו, מסיני, זה קבלה, מסורת, ממתן תורה, דאין לבוד באמצע, ומהלכה לא גמרינן, מידי אחריתי, אלא הוא דאיתמר בי. זה כלל שמופיע פה ושם בשס, שדבר שהוא נלמד דרך הלכה למשה מסיני, הלכסהי ולא גמרינן מיני, זה הביטוי שרואים בכמה מקומות. אז זה לא מהווה תקדים. אז פה אין לבוד באמצע, למשל עניינים כולל סוכה, יש לבוד באמצע, למרות שסוכה גם דורייתא. יש משולש עכשיו, והם באים להבליט מימרות של רבי יהודה בר אילאי. דרש רבי יהודה בר אילאי, בית שנפחת וסיכך על גביו כשרה. אמר לפניו רבי שמעון ברבי יוסי, רבי, פריש, תסביר. כך פירש אבא, ארבע אמות פסולה פחות מארבע אמות כשרה. אם הפחת הוא ארבע אמות, אז הסכך ששמת על אותו חלל הוא לא מועיל. המרחק מהסכך לדופן הוא 400, אז זהו, זה פסול. אבל אם המרחק הוא פחות מ-400, למדנו בעבר שיש דין של דופן עקומה, שלמרות מה שצמוד לקצה הדופן למעלה הוא תקרה של הבית, וזה לא קשיר לסכך, זה בעיה של תעשה ולא מן העשוי, הוא לא נעשה לשם סוכה. בכל אופן, פחות מ-400 לא פוסל. יש קטע בסוגריים שזה ממשיך עד שורה שנייה בסוף העמוד. הסוגריים אינם לשם דילוק, כך כתבנו בשוליים, אלא להראות דמה שבתוכם אינו קשור לענייני סוכה. הוא מובא פה כפי שניחשתם, זה עוד מימרה של רבי יהודה בר אילאי. הנושא שמופיע בשוליים וכתבנו בתוך הסוגריים, דיון בכשרות דגים בשם אברומה וצחנת דבב נערה. דגים עצמם שירים, אבל יש חשש שנדבק להם שרצים, שרצים קטנים שאנשים לא רואים, אינם ניכרים. כמובן אם אדם מתבונן אז יכול לגלות את זה, אדם לא מצווה על דבר שזקוקים למיקרוסקופ אלקטרוני כדי לעלות עליו, אבל הוא מאוד קטן וכן אנשים לא שמים לב. רשי בדיבור המתחיל אבומה שתי שורות מתחת לגמרא כותב מין דגים קטנים ואין שרצים ניכרים בהן. ואז הבעיה שאתה מכין את האברומה שהוא דג כשר, אבל ייתכן שיש שרצים שנדבקו לא, ואתה לא רואה ואתה אוכל דבר שאסור באכילה. הגמרא, דרש רבי יהודה בר אילאי אברומה שריה, אברומה מותר. אמר לפניו רבי שמואל ברבי יוסי, רבי פריש, תשובה, כך אמר אבא, של מקום פלוני אסורה, של מקום פלוני מותרת. אז זה לא כרטיס בלנק או חופשי, תאכל אברומה בכל מקום, אלא תלוי איפה. ורשי מסביר של מקום פלוני אסורים, ששרצים גדלים באותו נהר, ומרוב קוטנם אין יכול להפרישם, שאינן ניכרים. של מקום פלוני מותרת שאין אותו נהר מגדל שרצים כדי מפורש. אנחנו נביא דוגמה נוספת לתופעה הזאת. כי ממשיך הגמרא, כי דאמר אביי, היי צחנת, צחנת זה מין דגים קטנים כמו האברומה, עוד סוג של דג, דג קטן, דבב נערה, נערה, נהר, בב זה שם הנהר, נהר בב. אז הצחנתה שאתה שולה מהבב, מהנהר בב, שריה, מותר לאכול בלי פיקפוק, בלי חששות את הצחנתה משם. ביתיימה, למה הצחנתה משם אין בעיה של אותם שרצים קטנים? תשימו לב לסימונים שלנו, צורת פפיון, הוא מופיע פה באלכסון אפילו, שלב ראשון, שלב שני וכו', וכתבנו בשוליים שלבים להסביר למה הצחנת דבב נער המותר, ואין לחשוש מפני השרצים. אז נתקדם בגמרא. אז למה הצחנת של בב נער המותר? אילם משום דרדיפי מיה ואי דג תמי, כיוון דלת לחוט השדרה לא מציקאים, אולי בגלל שהנער בב זורם בחוזקה, רדיפי מיה, זה זרימה חזקה, מה שכותב קלות וממהרות לרוץ, והשרצים האלו הם חסרי חוט השדרה, וזה גורם לכך שהם לא יכולים להתקיים שם. אבל זה לא ההסבר, ורק החזין הדקאי, ואנחנו רואים שכן חסרי חוט השדרה קיימים במקום שרדיפי מיה, אלא משום דמליכי מיה והי דג תמי, כיוון דלת לכלי קילפי אין לו קסקסים לא מציקאי, בגלל המליחות זה סיבה שדג תמי לא יכול להתקיים, כי הקיימות במים מלוכים הוא תודות לקסקסים. אבל גם זה לא נכון, ורק החזין הדקן, אנחנו רואים שדגים טמאים מתקיימים גם במצב שמליחים מים, שהמים מלוכים. אז מה ההסבר? למה ניתן לאכול את הצחנת דבב נערה בלי חשש לשרצים? אלא משום דלו מר בתיניו דג טמא. תיניו זה התית, הבוץ שבתחתית הנהר, התית של אותו נהר אינו מגדל שקצים. אמר רבינה, והעידנה, אבל עכשיו, עם, עם, ה, עם ההתקדמות, הזמן, העידנה, והעידנה דשפחי, נהר איתן ונהר גמדה להתם, אלו נהרות שנשפחים לבב נהרה, אנחנו יודעים מגמרות אחרות, אם אני לא טועה, במסכת קידושין, שהרש"י כותב פה שהוסבו לתוכן הפרסים היו ידועים בשינויים שהם ביצעו בערוצי נהרות. אז רואים פה זה מה שקרה, הסיבו את הנהרות האלו, נהר איתן ונהר גמדה לבב נהרה, וה בוץ, הטיט שמהנהרות האלו כן מגדל את שקצים, אז זה גורם לכך שעכשיו גם בבב נערה יש הטיט שמאפשר קיום השקצים, לכן היום אין לאכול את הצחנתה של בב נערה. אנחנו חוזרים לענייני סוכה עכשיו, ו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו מציינים שהדיון עכשיו ימשיך עד דף י"ט, ולכן אתם יכולים לראות הסימון המיוחד קופסת אש סביב המשפט סיכי חגבי אכסדרה. הציורים מאוד עוזרים להבנת הגמרא. אנחנו רוצים שנפתח ביחד ציור מספר 277 ובשורה הבאה 278. אז כתבנו בשוליים, יש מספרים רומאים, מספר אחד כאן בדף י"ט עמוד א', אנחנו נראה מספר רומאי 2 לקראת הרבע הראשון של העמוד. יש לנו שני לשונות בסיכך אגבי אכסדרה. אחד, יש מול אין פצימים. אתם יכולים לראות בציור, הפצימים הם עמודים שמחזיקים את אכסדרה. שתיים, פי תקרא יורד וסוטה. אנחנו נתייחס לזה ביתר אריכות עד שנגיע לשם. הגמרא איתמר סיכך אגבי אכסדרה, והרוחב של האכסדרה, אפשר להגיד האורך, האכסדרה מחובר לבתים והוא ממשיך לכיוון מרכז חצר. עכשיו השיעור של האכסדרה מהבתים עד לחצר הוא יותר מארבע אמות. אז ברגע שאתה שומע 400 או יותר, אתה יודע שאנחנו לא יכולים לסמוך על דין דופן עקומה. אז אנחנו נצטרך לשאול איפה הדפנות של הסוכה, אם אני הנחתי סכך על האכסדרה. אז אם יש לה פצימין, כשרה. רש"י בשורה שלישית מסוף העמוד, סיכך אגבי אכסדרה שיש לה פצימים כגון חצר מוקפת אכסדרה כדפרישית במתניתין, וסיכך באווירה של חצר, וסמך הסכך על שפת קירוי של אכסדרה, ואין מחיצות פנימיות מועילות לסוכה, ויש בתקרת האכסדרה יותר מ-400. אבל לצד הסוכה יש לאכסדרה פצימים. מה זה? עמודים, כמין חלונות, יש רווח בין העמודים האלו, וביניהם פחות משלושה, כשרה דימינן והוא לבוד. אז מה עשינו? דרך העמודים האלו שהם די קרובים אחד לשני נוצר דופן, אז יש לנו דפנות משלושה צדדים, אז הנה סוכה כשרה. אבל אני חוזר, זה בגלל הפצימים שאפשר להכשיר את הסוכה. נמשיך בגמרא שאין לה פצימים, אז איפה הדופן של הסוכה? שוב פעם, הבית שפנימה הם לא יכולים לשרת אותי כי הם מרוחקים מהסכך הקשר 400. אביי אמר כשרה, למרות שאין פסימים כשרה. רב אמר פסולה, צריכים הסבר. אביי אמר כשרה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמרינן פי תקרא יורד וסותם. איפה הפי תקרא? הקצה של האכסדרה שבכיוון כיוון החצר, אותו קצה של האכסדרה הוא יורד וסוטה. הוא יורד, זה עוד סוג של הלכה למשה בסיני שאפשר לומר כזה דבר. אבל זה רק מה שהבאי אומר. הוא אומר, בגלל פי תקרא יורד וסתם, יש לי דפנות. רב אמר, פסולה, לא אמרינן פי תקרא יורד וסתם. אמר לי, שאלה פה, שאלה וגם ציור מספר 279. אמר לי רב על הבאי, לדידך די אמר פי תקרא יורד וסתם, אפילו הפחית דופן אמצעי, האם גם אז תגיד שהסוכה כשרה? רש"י כותב, לדידך דיום פי תקרת אכסדרה יורד וסותם, תימא תגיד הכי נמי בסוכה עשויה באמצע חצר ומסוכך בנסרים עבים שאין רחבים ארבע ונפחת דופן האמצעי ושניים מכאן ומכאן קיימים, שני הדפנות מכאן וכאן הם עדיין קיימים, מכשירת לונמי על ידי פי תקרא שלה, ותימה בא פי תקרא יורד וסותם, כאן מצד הסכך, הקצה של הסכך, בדומה לקצה של האכסדרה שהזכרנו מקודם, האם פה גם כן תגיד, הנה סוכה שבפועל שתי דפנות שלמות קיימות, אחד מול השני. ודופן השלישי הוא יהיה על פי, הוא יהיה על סמך הפי תקרא יורד וסותם. תגיד כך. אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי, אביי אומר, מודין עלך בהי, תהבי לי כמבוי המפולש. פה אני אגיד, אני אסכים איתך שלא סומכים על פי תקרא יורד וסותם, כי רבים בוקעים בה. מבוי מפולש, מבוי כולם יודעים מה זה, ובשני הקצוות נמצאים רשות הרבים. זה מקום שאי אפשר לטלטל בו, זה מבוי מפולש, למרות שמבוי שסגור בשלושה כיוונים הוא רשות היחיד ואפשר לטלטל בו, לא במבוי המפולש. רש"י כותב, מודין הלך בהי, דכיוון דאוויר פתוח לנגדו, דומיה דמבוי מפולש, ועשוי לקפנדליה, לקיצור דרך, לבקיעת רבים. אז זה מבטל את האפשרות לדמיין הימצאות של דופן שלישי, או דופן באמצע. נחזור לגמרא. שאלה, תשימו לב, שאלה עד סוף השורה האחרונה, שאלה ארוכה. למה אביי ורבה, לפי אביי אומרים פי תקרא יורד וסתם, לפי רבה לא אומרים כך, בפלוקתא דרב ושמואל כמפליג, שהם מקבילים למחלוקת מוקדם יותר בין רב ושמואל, דאיתמר, גם פה ציור 289, מאוד מומלץ. אכסדרה בביקה עם כיסוי גגון שעומד על 4 עמודים והוא נמצא במקום פתוח. זה לא, זה ביקה, זה מקום שאינו סמוך לבית, אין לה דפנות מוחשיות, רק גגון כיסוי כמו שרואים בציור. רש"י מוסיף, לפעמים מעמידים כזה דבר גם בפתח בית, אז במקום להיות פתוח בארבע כיוונים, אם הוא פתוח האכסניה שעמידו לפני בית הוא פתוח משלושה כיוונים והבית סותם את הרוח הרביעית. בכל אופן, ביקה הוא לא סמוך לבית, והשאלה היא האם ניתן בשבת לטלטל מתחת לאכסדרה, אבל הוא לכאורה לא מוקף מחיצות, אז כדי ליצור רשות היחיד מקום שניתן לטלטל בשבת צריכים עקף מחיצות. אז מה הסיפור עם רב ושמואל? נחזור עוד פעם, דאיתמר אכסדרה בביקה, רב אמר מותר לטלטל בכולו, דאמרינן פי תקרא יורד וסותם, כמו שאבאי אמר מקודם, ושמואל אמר אין מטלטלים בלילה בארבע אמות. זה שיעור מקום שגם אם אדם נמצא ללא מחיצות בתוך ארבע אמות, זה נקרא רשות היחיד, רשות של האדם, אבל זהו, זה לא רשות היחיד הקלאסית שאנחנו מכירים, כי לפי שמואל אין לך היקף מחיצות. אז הוא אומר שאין אתם ואלה בדל עמוד, זה לא אמרינה פי תקעיות וסתם, זה כמו רבה. האם באמת המחלוקת אביי ורבה שחלקו בעניין האכסדרה בסוכה שאין לה פצימים מקביל לזה? הגמרא אומרת אליבא דשמואל כולם לא פליגי, במילים אחרות אביי שהקל ליהו בעניין הסוכה לא מתיימר לומר דבריו בשיטת שמואל. אז אביי ורבה מסכימים שלפי שמואל שמר אין מטלטלים באכסד ובביקה אלא בדלת אמות, הוא ודאי לא יכשיר את הסוכה שסיכך אגבי אכסדרה שאין לה פצימים. כלומר, אם לעניין האכסדרה לא אומרים פי תקרא יורד וסותם, כל שכן לעניין הסוכה. ורשי מסביר כי אם ניקח את האכסדרה בביקה למשל והיינו יוצרים דפנות או במו עינינו, זה היה מקיף את המקום שבו אני רוצה לשלוט, והיינו תחת האכסדרה. בעניין הסוכה סיכך אגבי האכסדרה, שהסכך הוא מכסה את האזור של החצר, אם היינו אומרים פי תקרא יורד וסותם שמה, הדפנות האלו המומצאות הן לא מיועדות להקיף את החצר, אלא להקיף את האזור מתחת לסדרה, ואני לא מתכוון לשעות שם. אז השורה התחתונה היא שאם יצירת הדפנות לא מועילות למקום שאני מתכוון לשהות, ודאי שהדפנות לא יועילו להיות היקף למקום שאני לא מתכוון להיות סגור על ידם. דהיינו עצם המקרה של הסוכה, הדפנות הם סוגרים את האזור מתחת לתקרה, אבל אני לא מתכוון אפילו להיות שם. רשי, אנחנו נקרא באמצע רשי חמש שורות מסוף העמוד, ואליבא דשמואל לא פלי גבי למימה כשרה, דמה לעניין שבת זה האכסדרה בביקה, דמחיצות פיתיקה לחלל אכסדרה אבידי, אני מדלג, לא שרי להו שמואל בסתימת פיתיקה. אני חוזר עם מה שדילגתי, שמה לעניין שבת המחיצות פי תקרא לחלל אכסדרה אבידי, שהתקרא לצורך אכסדרה נעשית, ובכל זאת מה לא שרי לשמוע בסתים הפיתיקה, כל שכן לעניין סוכה, שלא לשם סוכה נעשה, שרי חוץ לחללה של הסדרה היא הסוכה נעשה, ומחיצות לצורך תוכן עשיות, כלומר לתוך החלל שמתחת לאכסדרה, ולא לצורך חוצה להן המקום של הסוכה. אז התוצאה ברורה, שהבעיה שהכשיר בעניין הסוכה לא אומר את שיטתו בכלל לפי שמועי. אנחנו נמשיך לדף יוד תת עמוד א', כי פליגי, מחלוקת אביי ורבא, שהם חלקו בעניין הסוכה, עליבא דרב, שניהם אומרים את שיטתם בתוך שיטת רב. עכשיו, רב, איפה ראינו הקלה של רב? באכסדרה בביקעה. המחיצות שמה, שנוצרו במו עינינו על ידי פיתיקה, הרי זה כל זה חשיבתי, אולי בפועל אני לא בונה שום דבר, אבל אותן מחיצות הן יורדות להקיף את המקום שבו אני שוהה. אז רב במקרה כזה הקל. הגמר עכשיו מרחיבה, אביי שהכשיר אצל הסיכי חגבי הסדרה על סמך פי תקרא יועד וסותם, כי רב גם רב אמר פי תקרא יועד וסותם בלי חוכמות, אותו תופעה, פי תקרא יועד וסותם עוזר לרב, אמר שזה עוזר לאכסדרה בביקעה, זה גם יעזור, טוען הבעיה אצלי בעניין הסיכי חגבי אכסדרה. ורב אמר לך, עד כאן לא אמר רב, הטעם זה שרב אמר פי תקרא יורי וסותם במה באכסדרה בביקעה אלה דמחיצות לאכסדרה ודוידי, המחיצות שמה הן מיועדות להקיף את המקום שבו אני רוצה להיות, תהיינו מתחת לאכסדרה. אבל הכה במקרה שסיכך אגבי אכסדרה שלא נמצא פצימים, דלאב להכי אבידי, המחיצות שם לא נעשו להקיף את המקום שיהיה הסוכה, דהיינו תחת החלל שיש עליו שכח כשר. אני קורא עוד פעם, אבל הכה דלאב להכי אבידי, לא, רב לא היה סומך על פי תקרא יורי וסותם במקרה של סיכך אגבי אכסדרה. ציור מספר 254 תנן, וכן חצר המוקפת אכסדרה, שהאכסדרה היא ארבע אמות, אומרים פסול. למה פסול? נאמר פי תקרא יורד וסותם, אז הנה זה קשה לבעיה, כי רואים שהוא פסול. 292 תרגמה רבה אליבא דבעי, זה דבר יפה, רבה שהבר פלוק זה דבעי, בכל אופן אומר שיש ליישב את המקור הזה שלא יהיה קושי על הבעי, זה תרגמה, הוא הסביר כמו תרגום, הוא הסביר את המקור שלא יהיה קשה על הבעי כשישבה את קירויו. אנחנו נסתכל בראשי, כששווה את קיויו, שעשה קיויו נמוך ולא נתן ראשי קנים על גבי תקרא שפי תקרא נראה בה, אלא תלען בשווה לפי הנסרים, שאין חודן של הנסרים נראה בסוכה. כל תקרת גגותיהן חלקה ושווה הייתה, ולא שיפור הקן שלנו, אלא כתקרת עליות. אני סומך כאן על הציור להראות למה גם אביי יגיד שאין כאן פי תקרא, כפי שרבא מסביר, שאינחת את הקורות של הסכך, הקנים של הסכך, צמוד לשפת האכסדרה, ואין, לא ניכר פה שפת נגיד הקצה החיצוני של האכסדרה, של אותם קורות שיוצרים את האכסדרה, לא רואים אותם. ממילא אתה לא יכול להגיד פי תקרא יורד וסותן. בסורה מתני לה שמיטה של אביי ורבא באי לשנה, כמו שאנחנו למדנו עד כה. עכשיו לשנה שנייה בפומבדיטה מתני, סיכך אגבי אכסדרה שאין לה פצימים, דברי הכל פסולה. לא כמו לשנה ראשונה שאביי אמר כשר, זה לשנה אחרת, ולפי הלשנה הזאת דברי הכל פסולה. ורשי כותב דכיוון דתקרא לחלל אכסדרה עשויה ולא לאוויר שחוצה לה, אין פיה נעשה מחיצות לאוויר. פי תקרא יועד וסותם, זה לא כמו שאתה בונה קיר ממש. אז לכן צריכים לבדוק למה מיועד הקיר שנוצר בפי תקרא יועד וסותם. הוא נוצר בבניין האכסדרה להקיף, לסגור את האזור מתחת לאכסדרה, ולא האזור שמחוצה לה, עדיין הוא האזור של הסוכה. יש לה פצימים, אומרת הגמרא, בל נשכח, בלשנה הראשונה, במקרה שיש לה פצימים שהם היו תוך שלושה טפחים זה לזה, וכולי אלמה, הסוכה הייתה כשרה. כאן, לפי הלשנה דפופדיטה, זו נושא השנוי במחלוקת. אביי אמר כשרה, רב אמר פסולה. אביי אמר כשרה, אמרינן לבוד. הפצימים האלו הם תוך שלושה תפחים זה לזה, כמו שתיארנו מקודם, וזה נחשב מחובר, מחיצה, מעל יתה. אני אומר במאמר מוסגר, וזה נמצא גם ברשי, לבוד ופי תקרא שניהם הלכה למשה מסיני, אבל לפי אביי, כוח של פי תקרא יורד וסותם הוא פחות בעניין יצירת מחיצות לאזור שמחוצה להם מהלבוד שגם יוצר מחיצה, כי לפי אביי הלבוד מצליח ליצור מחיצה גם לחשב היקף למקום שחוצה להם. מצד שני, רב אמר פסולה, לא אמינן לבוד, בדיוק על בסיס מה שאמרנו עכשיו, ונסתכל ביחד ברשי לראות את זה. ורב אמר פסולה דלבוד לב מחיצה היא, אלא מהלכה למשה מסיני גמירי לה. זה שנוי, נמסר הלכה למשה מסיני, וכי גמיר לה, מתי המסורת הזה תקפה להיות מחיצה? לחלל הנעשה בשבילו, אבל למשתי להכה ולהכה לא, אבל לזרוק אותו לכאן ולכאן, להחשיב אותו כמחיצה לשני הצדדים, זה לא. כמו שראינו מקודם עניין פי תקרא, שלא עזר לפי הלשנה הזאת, לא עוזר לדברי הכל, וגם קראנו מקודם את הסיבה הזאת ברשי. הגמרא ממשיכה עם מסקנה, עם פסק הלכה, והלכיתה כלישנה כמה. ורשי אומר כלישנה כמה דרבה. ומה זה? שאם אין פצימים, לפי הלישנה הראשונה, רבה אמר פסול. אבל יש לפצימים, לדברי הכל, כשר. רשי כותב והלכתה כלישנה קמא דרבה ולא כלישנה בתרה. מה היה בלישנה בתרה של רבה? שלבוד לא הועיל. אז אנחנו לא אומרים כך. דלבוד אמרינה, כן אומרים לבוד אפילו לאוויר, אבל סתימת פי תקרא לא אמרינן, אלא לחלל, לחלל שהוא אמור להקיף. זה ראינו אצל האכסדרה בביקה. כעת מומלץ מאוד סיור מספר 299. רב אשי אשכחי לרב כהנה. רב אשי מצא את רב כהנה דקה מסכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין. הסוכה שעליו דובר היו לו שתי דפנות כהלכתן. רק היה נראה חסר הטפח שאמרו חכמים להוות דופן השלישי. אנחנו למדנו בעבר שתיים כהלכתן וטפח שלישי, לפי החכמים זו סוכה כשרה. כאן מדובר על סוכה שיש לה שתי דפנות. יש בגמרות מודפס ציור, אבל אני מעדיף כמובן את הציורים של הפירוש חי. מי שאין לו, אז יש, יכול להיעזר במה שאתם רואים מודפס בגמרה. ואנחנו צריכים להסביר. קודם כל, זה תצפית ממעוף הציפור. אז אתם יכולים לראות סוכה, שתי דפנות. אנחנו גם מסתכלים ממעלה על אכסדרה, אכסדרה זה בעצם גגון. הרב כהנה פה הוא שם שכח על מה שכתוב פה סוכה, אבל יש לו בסך הכל שתי דפנות. אז והאם נגיד שהוא שמח על פי תקרה של האכסדרה להיות הדופן השלישי? אז רב אשי שואל, אמר לי, אנחנו ממשיכים בגמרא, לא סבר לא מור הדיאמר רבה, זה היה בלישנה ראשונה, יש לה פצימים כשרה, אין לה פצימים פסולה. ופה הוא מצא אותו משחק על גבי אכסדרה, מה? שאין לה פסימים. אז מה אתה עושה? אחווי לי, רב כהנה הראה לרב אשי. יש כאן שורה בסוגריים, הוא לא נוגע אלינו. אז אני מדלג לקריאה ראשונה. הוא הראה לו, נראה מבחוץ ושווה מבפנים. אצל האכסדרה שאתם רואים בציור, יש חלק שבולט מחוץ ומעבר לקצה הסוכה. אם אדם עומד בסוכה, הוא לא רואה את החלק הזה. אבל מי שעומד מבחוץ, הוא יכול לראות שבאכסדרה שם יש פצימים. החלק של האכסדרה שפונה לסוכה אין פצימים. אבל החלק שמחוץ לסוכה, זה נקרא נראה מבחוץ, מי שעומד בחוץ יכול לראות, ושווה מפנים, מי שעומד בתוך הסוכה הוא לא רואה. דאיתמר, ממשיך הגמרא, ציור מספר 303, זה לעניין מבוי, שהכשר המבוי תלוי בהמדת לחי. ואומרים, במקרה שאתם רואים בציור מספר 303, נראה מבחוץ, מי שעומד מחוץ למבוי יכול לראות שיש עמוד קרוב לכניסה, צמוד לכניסה, אבל רק מבחוץ, ושווה מבפנים, אבל מי שעומד בתוך המבוי לא רואה את הלחי. נידון משום לחי. בכל זאת זה מתיר את המבוי. ולחי היינו פצימים, והעיקרון שעומד אצל לחי הוא אותו עיקרון שנוגע לפצימים. בעצם מה זה פצימים? פצימים זה לחי, כמה לחיים, לחיים. רשי כותב מתחת לגמרא, השורה השלישית נידון משום לחי, והחנמי נידון משום דופן, והיינו פצימה, זהו פצים שלה. דילגתי על שורה כי זה לא נוגע לענייננו, אבל כתוב שם, וזה בציור מספר 300, נראה מבפנים ושווה מבחוץ. אם יש לחי שנראה רק לאנשים שעומדים בתוך המבוי ולא נראה לאנשים שמחוץ למבוי, אינם נראה מבחוץ שווה מבפנים, דאיתמר נראה מחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי, ולחי היינו פצימים. שוב פעם, אנחנו מסתמכים על הציורים כדי שיהיה הבנה מלאה. עד כאן שיעורנו להיום.